והריקוד לא היה רק לכבוד החתן, בעיקר כמובן לכבוד החתן, אבל גם על מה שעברנו במשך השבוע, שצריך לעבוד את השם בשמחה, גם כשיש התמודדויות והתלבטויות וקשיים, צריך הכל לקבל בשמחה ולהיות מלאי אמונה וביטחון בריבונו של עולם שהכל לטובה. וזה גם מה שאנחנו לומדים בפרשה שלנו. בסיום הפרשה הקודמת, אחרי שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במכת הברד, והיא הייתה מאוד מאוד קשה, עד כדי כך ששפרו שולח וקורא למשה ולאהרון ואומר בפעם הראשונה, הוא אומר להם, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, העתירו אל השם ורב מיות קולות אלוהים וברד, והשלחה אתכם ולא תוסיפו לעמוד. משה מתפלל, ואחרי שפוסקים הברד מפסיק לרדת, והחזק לפרו ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר השם ביד משה. ואיך מקבלים את זה ישראל? אם עכשיו הוא מתעקש, אז הוא כבר כנראה שהוא תתעקש תמיד. כנראה שאף פעם הוא לא יחזור בו. והכבדות הלב הזאת שיש לו, כנראה זה משהו בלתי נשלט, והוא כבר לא יוכל, כבר אף פעם לא יחזור בו. ואנחנו, היהודים, אמרו, אנחנו בצרה גדולה. עכשיו, אחרי כל המכות, הוא עוד לא משלח אותנו. איך הוא ינק כלפינו? איך אנחנו עכשיו נקבל ממנו את כל, הוא ינקום בנו את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. ואז ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. הכבידות הזאת של ליבו, זה קדוש ברוך הוא עושה אותה, זה לא איזה תכונה כזאת שהוא קבועה בו שכבר לא תשתנה. כי אני, קדוש ברוך הוא אומר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמה כל זאת? ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. כלומר, לעיכוב הזה שיש בגאולה ושמאוד מכביד ומפחיד, יש מטרה. כי העיכוב הזה יש לו תפקיד. עיכוב בגאולתם, בגאולת מצרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. כדי שתגיעו למצב וידעתם כי אני השם. ואחרית כראשית. גם בגאולה האחרונה יכול להיות שלבים כאלה שיש הרגשה שכאילו מעצור במהלכי הגאולה, כאילו אפילו נסיגה כלשהי במהלכי הגאולה, אבל זה הכל בהנהגה האלוקית. שום דבר לא יוצא מהנהגתו. הכל בהנהגה האלוקית, והכל כדי לעורר ולפתח את כוחות האמונה, ולהוציא את גודל האמונה מתוך מעומק פנימיות הלב. וזה בא רק על ידי ניסיונות, ורק על ידי קשיים. יש כאן מצד אחד שיעורים גדולים של אמונה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל העולם כולו במכות שהוא מכה את מצרים, אבל גם שיעורים באמונה במבחנים של ניסיון לישראל, שמצד אחד רואים את יד השם הגדולה, ומצד שני הם רואים מתעכב את הגאולה, וצריך להתחזק עוד יותר באמונה ועוד יותר להעמיק ולבטוח, והכוחות נחלשים, כי כמה פעמים כבר ריבונו של עולם כביכול עשה ניסיונות לרכך את ליבו ולשנות את דעתו של פרעה, וזה לא הולך. אז מפעם לפעם החששות יותר גדולים, וצריך להתעצם בעומק של אמונה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. תדעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לבב עדיו. לזכור תמיד שכל הקשיים הם קשיים שריבונו של עולם מוביל אותם כדי להוציא על ידי כך כוחות גדולים של עומק של אמונה. כך מתברר, כך מגיעים לידי וידעתם כי אני השם. אבל בפרשה שלנו אנחנו כבר מגיעים גם לידי הסיום. זה תחילת הפרשה, עדיין פרעה מכביד את ליבו, אבל אחר כך מגיעות שער המכות ומכת בכורות, ועם ישראל יוצא ממצרים. אבל לפני כן יש הדרכה אלוקית. מתחילות המצוות של התורה. החודש הזה לכם, ראש חודשים הוא, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. החודש הזה לכם. המדרש עומד על המילה לכם. הדאוד הכתיב, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. אמר הקדוש ברוך הוא, איני מזיר להקום על עבודה זרה. כלומר, איני מזיר לגויים על עבודה זרה, אלא לכם, שנאמר, לא תעשו לכם אלילים. לא נתתי המשפט, אלא לכם, שנאמר, שימו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך, והזינו כי לכם המשפט. הזקה שלכם, ולך תהיה זקה. הרחמים שלכם, שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. שמיטין ויובלות שלכם, שנאמר, וקידשתם את שנת החמישים שנה, ואומר, יובל לי, קודש תהיה לכם. לא נתתי מצוות אלא לכם, שנאמר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. המעשרות והבכורות לכם, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך, דגנך, תירושך ויצריך, קורבנות לכם, וזבחת עליו את עולותיך, ברכות לכם, שנאמר, ויברך השם וישמריך. ארץ ישראל לכם, שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען. ולא ארץ ישראל בלבד, אלא אפילו כל הארצות, שנאמר, כל מקום אשר תדרוך כף רגלך, כף רגלכם, בו לכם יהיה. לא נתתי התורה, אלא לכם, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הכל לכם. הציצית לכם, ימים טובים לכם, יום הכיפורים לכם. המדרש עומד על כך. המילה לכם היא בדווקא. וכל המצוות, פרטי מצוות, וכללות המצוות, כללות התורה, וארץ ישראל. והחודש הזה לכם. לכם ראש חודשים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. וכל המצוות נתנם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל, עם קדוש. חודש הזה לכם. אני קצת אסתר, ראיתי איזה ביור יפה על הלכם ששואל החכם, גם הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? אז ראיתי בספר אוהלי יעקב של הרבי מוסטין שיש מדרגות ברשעים. יש רשעים שהם כופרים בכל. מה העבודה הזאת? בכל עבודת השם הם כופרים. יש מדרגה פחותה של כאלה ששואלים מה העבודה הזאת לכם במובן הזה של חצי או לכם? כלומר, מילא הם מבינים שהמצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה צריך לעבוד אותם. אבל גם שהאוכל תהיה לשם שמיים, גם שהמלאכה תהיה לשם שמיים, גם שכל המעשים יהיו לשם שמיים, מה העבודה הזאת בלכם? כן, בחצי או לכם? חצי על השם וחצי לכם, שנאמר בחג שצריך לעשות חצי על השם וחצי לכם, דיינו לאכול ולשתות ולשמוח. מה העבודה הזאת בלחם הזה? ומה משיבים? ואמרתם זבח פסח הוא לשם. זבח פסח אוכלים אחרי שכבר שבעים, כבר לא רעבים, זה רק בשביל ההנאה, צלי אש, ראשו על קרבו, זה משהו מיוחד, זה אכילה שעל הסובה, לא נצרכת, רק בשבילה, וזה עבודת השם. לאכול קורבן פסח זה עבודת השם, מכאן שכל עבודת השם, בכל מה שאדם עושה, זה, הוא צריך לרומם את זה לעבודת השם. הוא מספר שם אחד מהדורות מלפניו, מוצצה של הרבי מרוז'ין, והשיטת חסידות רוז'ין הייתה שהם נוהגים במלכות. היה לו מרכבה עם סוסים ובית מפואר, מקושט מאוד. אני גם כן ביקרתי אצל הרבי מיוסטין לפני בילדותי, שם גם כן היה, התרשמתי מאוד מהיופי, הכל היה מקושט ומלכותיות. אבל לא במדרגה כנראה, הרבי מרוז'ין הראשונים, היו ממש נוהגים כאילו מלך ישראל. היה צדיק אחד שהוא קצת ביקר את הדרך הזאת. הצריך, הבזבוז הזה, ההתנהגות הזאת היא באופן סוסים, מרכבה וברחבות כזאת. אז הרבי מרוז'ין אמר שעכשיו אני מבין מה שכתוב בהגדה, שחכם מה הוא אומר, כי ההפך מרשע זה צדיק. ולמה כתוב חכם? אבל כנראה שיש צדיקים שהם שואלים, שהם לא מבינים שיש גם עבודה בלחם, שאפשר לעבוד את השם עם המרכבה, עם הסוסים, ושכל הגינונים הללו הם יכולים להיות עבודת השם. בשביל זה צריך להיות חכם, לא רק צדיק. כלומר, צריך לעבוד את השם גם בלחם. כל מעשה חיו לשם שמיים, במצוות ובדברים של הרשות לכאורה, מה שאדם אוכל ושותה ועושה שאר צורכי הגוף והנאות רוחניות שהן אינן מצווה, זה הכל צריך להיות עבודת השם גם בלחם. הכל נאמר, וכל המצוות, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שהכל זה לכם. החודש הזה לכם, לקח טוב נתתי לכם, ארץ ישראל לכם, הכל לכם. הכל לכם והכל לשם שמיים. הגמרא במסכת ברכות מספרת על קידוש החודש. רבי אבאו היה מספר, כשירד חניניה בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטן. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. הכריז עליהם אנשים הללו גדולי הדורם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש, כאותה ששנינו, זכריה בן קבוטה לומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל, כלומר לפני הכהן גדול בליל יום הכיפורים, כדי שלא ירדם, היו קוראים לפניו בספר דניאל. אחרי שהוא שיבח אותם, התחיל לתת את השיעור, התחיל הוא מתמה, והם מתארים. הם אומרים הפוך ממנו, הוא אוסר והם מתירים. הכריז עליהם אנשים הללו של שווים, של תורו. הכל הם אומרים להפך. אמרו לו, כבר בנית, אתה כבר אמרת לנו, עלינו שאנחנו גדולי הדור. עכשיו אתה לא יכול לסתור את זה. כבר גדרת ואתה יכול לפרוץ. כבר בנית ואתה יכול לסתור. אמר להם, ומפני מה אני מתאמה ואתם מתארים? אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, ואתם? אמר להם, ועלו עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. גם עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא, גם כן היה מעבר שנים בחוץ לארץ. אמרו לו, ענך רבי עקיבא שאינו יניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם, גם אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים. נכון, כשעזבת את ארץ ישראל היו תלמידי חכמים צעירים, אבל בינתיים הגדלו ונעשו תיישים ובעלי קרניים. הם יודעים גם לנדוח. והם שיגרונו אצלך, וכן אמרו לנו, לכו ואמרו בשמנו, אם שומע מוטב ואליו יהיה בנידוי. ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב ואם לאו יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויכפרו כולם ויאמרו, אין להם חלק באלוקי ישראל. כששמעו את זה כל בני הישיבה נזדעזעו. מיד גאו כל העם בבכייה ואמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. וכל כך למה? שואלת הגמרא, מה נורא שמקדשים חודשים בחוץ לארץ? מה זה, כפירה? אין חלק באלוקי ישראל מי שמקדש חודשים בחוץ לארץ? אפילו נניח שיש גדולים מארץ ישראל? משום שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה תמוע. הפסוק הזה לא מסביר מדוע דווקא קידוש החודש צריך להיות בארץ ישראל. יש בכל הארצות בתי דינים, יש בדץ לונדון, יש בדץ יוהנסבורג, יש בדצים בכל מקום בגולה. ואם כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אז רק בארץ ישראל אפשר להורות הלכות. הפסוק הזה לא נאמר דווקא על קידוש החודש. ובאמת ברמב״ם, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, והמפרש שם שואל, המפרש על קידוש החודש זה לא המפרשים הרגילים, והוא שם שואל, הרי הפסוק הזה הולך על כל התורה כולה, והוא משיב, נכון, אבל גם על קידוש החודש. אז מה? אז אם זה הולך על כל התורה כולה, אז כל התורה כולה אי אפשר לפסוק הלכות מחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. התוספות במסכת סנהדרין, הוא מקשה, שהרי הגמרא במסכת סנהדרין לומדת את זה מפסוק אחר. היא לומדת את זה מהפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה. מכאן שכל כל דרישות שאתה דורש, אין לך דורש אלא בשכנו של מקום. זאת אומרת שאין מקדשים את החודש אלא ביהודה. כך אומרת שמה ברייתא, לומדת את זה מהפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה. שואל התוספות, למה צריכים שני פסוקים? בסנהדרין מביאים פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה, ובמסכת ברכות מביאים פסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לשכנו תדרשו ובאת שמה, זה אפשר מהפסוק הזה להבין שבאמת זה הולך על קידוש החודש ועל עיבור השנה. לשכנו, אתה תדרוש לשכנו בשביל מתי לבוא, כלומר מתי יהיו החגים, ובאת שמה, כן? וכל זה תדרוש בשכנו במקום שהשכינה שורה, שזה יהודה, ובכללות אולי ארץ ישראל. זה מה שהברייתא אומרת שם. והתוספות נשאר בצריך עיון. והתשובה לכך, אומר הנודע ביהודה הצלח כאן במסכת ברכות, למה צריכים את שני הפסוקים? כי יש שני חלקים במצווה הזאת. יש מצוות עיבור השנה ויש מצוות קידוש החודש. עיבור השנה איננו דומה לקידוש החודש. בקידוש החודש יש הלכה מיוחדת במינה. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים, אתם אפילו מזידים. כלומר, אם בית דין במזיד קבע קידוש החודש שלא נכון, על פי עדי עדים שהוא יודע שהם עדים לא נכונים, והוא בכל זאת החליט לקדש את החודש, החודש נתקדש. אשר תקראו אותם במועדם, אל תקראו אתם אותם אלא אתם, כמו שבית דין קובע, כמו שגם כבר המשנה במסרת ראש השנה מדברת, שקבעו חודשים, והיה שם רבי יהושע לא רצה לקבל את זה וכדומה. אבל ומכאן לומדים שאתם אפילו שוגגים, אפילו אנוסים, אין מתקנים. אפילו התברר שהעדים היו עדי שקר ושהם לא ראו את המולד, וכל הקביעה הזאת הייתה בטעות, לא משנים את הקביעה. היא נשארת כמו שקבעו. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים. ביבור השנה אין הדין כך. ביבור השנה, גם אם טעו בעיבור, צריך לתקן את זה. כמו כל טעות בכל פסק הלכה, בכל דבר אחר בתורה. בשביל זה יש דין של פר אלם דבר, פר אלם דבר של ציבור, אפילו סנהדרין שטעתה, אז צריכים להביא קורבן ומתקנים את הטעות. אין דבר כזה שהטעות יימשך. אם יתברר שזה טעות, בדין מבטלים את דבריהם, או בדין כמותם מבטל את דברי בדין הקודם, ומביאים פר אלם דבר של ציבור. אבל בקידוש החודש הלכה מיוחדת, כמו שאתם קובעים. כלומר, כאן הקדוש ברוך הוא נתן לישראל כוח לא רק לברר מה התורה אומרת, אלא ליצור את דין התורה. אנחנו פוגשים את הדבר הזה בדברי הרמב"ם במצוות קידוש החודש בספר המצוות. הרמב״ם אומר שכל מה שאנחנו עושים חישובים בכל מקום בעולם, מתי יהיה הקידוש החודש, אין לזה שום ערך. הערך זה לא יוצא קובע את החודשים, אלא מכיוון שאנחנו יודעים שבארץ ישראל בית דין קובע לפי אותו החשבון, ומה שאנחנו עושים זה רק גילוי מילתא מה בית דין קבע בארץ ישראל, כי אנחנו יודעים באיזה חשבון עושה בית הדין, לכן אנחנו הולכים לפי הקביעות שאנחנו עושים, שאנחנו מחשבנים ועושים. אבל אילו לא יצויה שבארץ ישראל לא היה בית דין, דבר שלא ייתכן שיהיה דבר כדבר הזה לעולם, כך אומר הרמב"ם, כי הקדוש ברוך הוא לא ימחה את אותו תאומה מכל וכל, ותמיד בארץ ישראל יהיה בית דין, בית דין סמוכים הוא מתכוון. ולכן כל תמיד יתקיים קידוש החודש על ידי אנשי ארץ ישראל, ובחוץ לארץ אנחנו יודעים איך קובעים אנשי ארץ ישראל, כי יש חשבון שלפי זה קובעים, כי היום שאין מקדשים את החודש על פי עדים, אז יש מקדשים על פי חשבון, ומה שעושים בארץ ישראל זה מה שקובע. כאן כמובן צריכים להבין את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שיש בדין סמוכים בארץ ישראל תמיד, זה הרי לא היה כבר הרבה דורות, אין סמיכה בארץ ישראל. ואת הרמב״ם מסבירים שהרמב״ם סובר שציבור שנמצא בארץ ישראל, יש לו דין של כוח של סמוכים, שהוא יכול לחדש את הסמיכה. הוא לשיטתו סובר שאפשר לחדש את הסמיכה על ידי כל חכמי ישראל שבארץ ישראל. ואם יש כלל ציבור, זה ציבור בארץ ישראל, יש לו כוח של סמיכה. אז הכוח הזה שיש לו, הוא כאילו סמוכים, ומה שהם קובעים קידוש החודש, זה קידוש שהם אומרים בראש חודש, והם אומרים מקדש ישראל וראשי חודשים, בתפילה, הם קובעים שהיום ראש חודש, זה קובע את קביעות החודש לכל כלל ישראל. כלומר, החודש צריך להיקבע על ידי חכמי ישראל בארץ ישראל. באופן חריג יכול להיות מקרה שגדול נמצא בחוץ לארץ, אבל לא סדר. הסדר הוא זה שבארץ ישראל נקבעים החודשים. גם כל בתי הדינים שדנים בכל דיני התורה בכל מקום בעולם, הם לא מחדשים דינים. הם מבררים מה התורה אומרת. אין להם כוח יצירה, יש כוח בירור. אין להם היתר לחדש תורה. אסור לחדש תורה. אין שום היתר. רק במקום אחד, בהלכה אחת, בכל התורה כולה, יש היתר לחדש תורה. זה בקידוש החודש. בית דין שקבע, אפילו שלא נכון, זה נקבע. שקידש את החודש אפילו בטעות, כמו שהוא קבע, ככה זה נקבע. זאת יצירת התורה. זה לא בירור, זה כוח יצירתי. וזה מה שאומר הפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מהפסוק הזה אנחנו לומדים שיציאת התורה, תורה של חידוש, של חידוש התורה, דהיינו וקידוש החודש, זה רק מציון. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כך מבאר הצלח. ולכן צריך את הפסוק הזה בדווקא. בעוד הפסוק לשכנות תדרשו ושבת השמה, זה הולך על מעברים את השנה, ששמה צריך לתקן, וזה לומדים מפסוק אחר. ולכן צריכים גם את שני הפסוקים. את אותו הסיפור שאנחנו קראנו ממסכת ברכות, בבבלי, ברכות דף סמר ג', יש בנדרים בירושלמי, בדף חב ג', קצת בסגנון אחר, סגנון ירושלמי. חנניה בן אחי רבי יהושע עיבר בחוץ לארץ. שלח לרבי תלת איגרין. כן? שלח לו שלוש איגרות גבי רבי יצחק ורבי נתן. עם רבי יצחק ורבי נתן הוא שלח את את האיגרות האלה. בחד הכתב איגרת ראשונה תמסרו לו בהתחלה, וכתב לקדושת חנניה. נו, הוא שמח. שלחים לו מכתב לקדושת חנניה. ובאחד הכתב, איגרת השנייה, גדיים שהנחת נעשו תיישים. ובאחד הכתב, באיגרת השלישית כתב, אם אין את מקבל עליך, צא לך למדבר העתד, ותהיה שוחט, ונחוניון זורק. האיגרת הראשונה, קדמיתה, הוא קיבל את האיגרת הראשונה, והוא קיבל את השליחים, השליחים חשובים מאוד, איגרת, תניאנה, הופ, גדיים נעשו תיישים, שמח מאוד, שבארץ ישראל הגדיים נעשו תיישים, שיש להם דרך חמים גדולים. אבל השלישית, השלישית שהוא קיבל, שאסור לו לקדש חודשים, הוא התחיל לבזות אותם. בא עם מבסרטון. אמרו לו, אתה לא יכול, אתה כבר כיבדת אותנו. קם רבי יצחק וקרא, כתיב באורייתא, אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. כל הקהל, כל התלמידים אמרו, אלה מועדי השם. מה זה מועדי חנניה? אז אמר להם, אצלנו זה מועדי השם, אצלכם זה מועדי חנניה. גבן. קם רבי נתן והשלים את הפסוק, כי מבבל תצא תורה ודבר השם מן הר פקוד. אמרו לו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אמר להם, אצלנו כי מציון תצא תורה. לא אצלכם. הלך חנניה בן אחי רבי יהושע והתלונן אצל רבי יהודה בן בטר רבי נציבים. תראה מה שעושים לי, תראה איזה מיגרת שלחו לי מארץ ישראל, תגן עליי. אמר לו אחריהם, הם צדקי. הוא אמר לו, אני לא יודע מה, אם יש שם תלמידי חכמים גדולים, אני, כן, לינה ידע מה שבקית מה, לא יודע מה נשארו שם. מי אומר לי שהם תלמידי חכמים שחשובים כמותי? ענה לו רבי יהודה בן בטרה, מכיוון שאתה אומר שהם לא חכמים, והם אומרים שכן, צריכים לשמוע להם. קם רבי יהודה בן בטרה, והלך לפרסם את זה שצריך ללכת ולשמוע כמו חכמי ישראל שבארץ ישראל. ומה שהוא, איפה שהוא הספיק להגיע, שמרו את החג בזמן, ומשאר המקומות היה בקלקול. כך אומר הירושלמי. ומסיים הירושלמי, וליתר זקני הגולה מה הקדוש ברוך הוא ביותר, הן חביבים עליי תלמידי חכמים שבגולה, אבל חביבה עליי קט קטנה בארץ ישראל יותר מסנדרין גדולה שבחוץ לארץ. מעמד מיוחד לתלמידי חכמים שבארץ ישראל. בהמשך הירושלמי שם כתוב עוד, לאל גומר עליי. הפסוק הזה נאמר שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, שכשקובעים את החודש אפילו בטעות, זה עושה שינוי גם במציאות. כי החכמים אמרו שבתולה עד 3 שנים, אז בתוליה חוזרים אם היא נבלה. אם באו ועשו עיבור החודש ונקבע פתאום שעוד לא נגמרה השנה השלישית, הטבע משתנה, כאילו פחות מבת 3 שנים. אילו לא היו מקדשים את החודש, כבר הייתה יותר מבת 3 שנים. ואם וקידשו את החודש, הטבע משתנה. כלומר, הכוח הזה של קידוש החודש זה שליטה במציאות. מה שהתורה נותנת לתלמידי החכמים זה לא רק קביעה הלכתית דינית של זמני החג, זמני החודש, אלא לקבוע את סדר המציאות. וקידוש החודש, אכן הדבר הזה הוא משמעותי בעצם לכל הלכות התורה. מי שכותב שטרות, השיעבודים שיש על השטרות האלה נקבעים על פי הזמנים האלה. אם קידשו את החודש, אם הגיע היום הזה או לא הגיע היום הזה, או נוסף עוד חודש, או נתמעט חודש, נקבע הכל על פי חכמים, בעצם נפקמינה גם כמובן לדיני נפשות. אם אדם עבר עבירה, השאלה, אם הוא נהיה בר מצווה כבר או לא נהיה בר מצווה. אם נתקדש החודש, הוא נולד באלף באדר. אם קידשו את החודש, כבר אלף באדר, אז הוא כבר בר מצווה. אם לא קידשו את החודש, אז הוא קטן, אז הוא לא מחויב. כלומר, הכוח הזה של קידוש החודש, יש לזה איזה גדר של כלל התורה. והדבר הזה, וזה מה שצריך להיות דווקא בארץ ישראל. במקום שורש הופעתה של התורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. החודש הזה לכם. משל למלך שקידש אישה וכתב לה מתנות מועטות. כיוון שבעל ללקחה, כותב לה מתנות רבות כבעל. כך העולם הזה אירוסין, שנאמר ורסתיך לי לעולם, ולא מסר להם אלא לבנה בלבד, שנאמר החודש הזה לכם. אבל אם אותה משיח יהיו נשואים, שנאמר כי בו עלייך עושייך, באותה שעה מוסר להם הכל שנאמר, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כלומר, נתינת המצווה הזאת של החודש הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את קידוש החודש, זה איזה בחינה של אירוסין. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל. יש לנו חתן, אז נדבר גם על האירוסין. ורסתיך לי לעולם. ורסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים. זה הנביא אומר על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, ורסתיך לי לעולם. ורסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה. כלומר, מדובר כאן על חיבור מושלם. לעולם. ורסתיך לי לעולם. אירוסין שלא פוסקים, שתמיד נמשכים. אולי הביטוי אירוסין לעומת נישואים, שאירוסין יש בזה איזה התחדשות. תמיד הקשר יהיה קשר שמתחדש כל הזמן. זה לא קשר שנשאר מעבר, אלא התחדשות בכל, כל הזמן. ולעולם. הרסיך לי בצדק ומשפט, בחסד ורחמים, כלומר, בכל המידות, בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. יכול להיות חיבור בבחינה מסוימת, קשר מצד מסוים, לא מכל הצדדים. אומר הקדוש ברוך הוא, ורסתיך לי מכל המידות, מכל הצדדים, החיבור יהיה מקיף הכל. ורסתיך לי באמונה, כלומר יהיה בכל העומק. יש לנו כל הזמן לעולם, כל המציאות, ובכל העומק. אירוסין, קשר מוחלט. ואם ההשתמשות שהקדוש ברוך הוא משתמש, שהנביא משתמש, בביטוי הזה של אירוסין, שאנחנו מכירים אותו בתורה, בתור קשר שיש בין איש לאישה. זאת אומרת, אם משתמשים במשל הזה, מה גדול המשל שמשתמשים בו לצורך הקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא במסכת יבמות. אם אישה, רחיים עם אישה שרעבת, אם אישה כפשוטה, לא יודע, אני לא זוכר עם הפסוק הזה, אם מדובר עם אישה כפשוטה, מצא אישה מצא טוב, אני חושב על הפסוק הזה, אם זה אישה, אבל אם זה מתכוונים לתורה, מה גדולה אישה שמשתמשים בה למשל לתורה, כן? ואירוסין, גם כן השימוש הזה במשל הזה, הווה אומר שגם בעניין של משפחה, של חיי משפחה פרטיים, זה בבוע, זה איזה מין דגם מוקטן של חיבור גדול מעין חיבור של מעלה. והדימוי הזה אומר לנו שהחיים, חיי המשפחה, הם גם כן צריכים לקבל משמעות רוחנית אלוקית. חיבור שלם. חיבור של העולם, שמכל הבחינות ובכל העומק. אז אנחנו נקווה שכמו שהמדרש אומר, נזכה גם לשלב הבא, ויש ורסתיך ויש עתיד לבוא, העומד לבוא, ואנחנו נאחל לחתן שבזרק השם יהיה בניין עד יד לעולם, מכל הבחינות, בכל העומק. מזל טוב.